עסוקים ב... שלום, קודם כל. ברוכים הנמצאים. אנחנו עסוקים ב... בנושא של גאווה. מידת הגאווה. על פי סוגיה במסכת שבת, שאותה הרב קוק מסביר בעינייה, ובעקבותיו ההפטרה הוא מרחיב בספר אמונתנו, ואנחנו עסוקים בה עכשיו. אז אם נפתח בעמוד ט"ו, יש לכולם ט"ו. כשהעניין עצמו, דורשים את הפסוק, ויאמר השם יען כי גבעו בנות ציון, על מה היה החורבן, וחז"ל אומרים, מתגאות ביופיין ומראות עצמן בשווקים וברחובות, פירוש רש"י הרד"ק. יסוד חטאן של בנות ציון הוא מידת הגאווה הבזויה, שפסתה בהן באופן רחב וחריף מאוד. גאווה מסמת את העיניים מלראות את חסרונות האישיות העצמית ופגמיה, ומונעת כל אפשרות של תיקון והתעלות, ותחת זאת שמה כל עמלה ומאמציה בפרקוס חיצוני, בטיפוח חיצוניות החיים עד פעילה. אנחנו פה מנסים לברר מה היה, מה השורש שבעקבותיו באה החורבן. שמידת הגאווה שפסתה בבנות ציון, כשהגאווה, ובה אנחנו עסוקים עכשיו, היא גורמת לכך שאדם לא רואה את החסרונות שלו, וממילא אם הוא לא רואה את החסרונות שלו, הוא מתמלא במעלות עצמו, וממילא את החסרונות של האחר. כך לצערנו הרב. ובהמשך ראינו, אנחנו לא נקרא את זה, אבל על ארבעה יסודות שהם אלה ש... אמנים את מידת הגאווה. דבר ראשון זה כשאדם אוהב את עצמו במידה גדולה. זאת אומרת, אדם כן צריך לאהוב את עצמו. אנחנו לא באים פה למצב שאדם מתכחש לעצמו, אלא כן אוהב את עצמו. אבל מידת הגאווה מתחילה בזה שאדם אוהב את עצמו במידה מופרזת. יותר גדולה, זה קודם כל. הדבר השני, כוח דמיון שמגדיל את התכונות שקיימות בך במידה מאוד 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 גדולה. זה הדבר השני. הדבר השלישי זה עוד פעם דמיון מופרז שבו אתה חושב שיש לך תכונות מסוימות שלא קיימות בך, ומילא אתה מתנהל על פיהן כל הזמן. ויסוד רביעי זה שאדם לא יודע מה עיקר ומה תפל. הוא מבין שמה שחשוב בחיים קריירה, כבוד, כסף וכו'. ועל פי זה הוא מתנהל כל החיים. והוא לא שם לב שמה שחשוב זה דווקא הצד של המידותי, של מידות. וממילא כל הזמן הפוקוס מונח על הקריירה, כבוד, כסף ובמה שסובב אותם. אז אלה לפי דברי הרב ארבעה יסודות שהם אלה שמניעים מידת הגאווה שבאדם. זה ראינו פעמים קודמות, הרחבנו. אבל עוד פעם, אני... כמקובל אצלנו פה במפגשים האלה, גם מי שלא היה, אם משהו לא ברור ולא נכון ולא נראה, יכול להקשות, לשאול, נחזור 100 פעמים, אפילו 101, לא אכפת לנו. אבל זה ההסכם, ולא פה משחקי כבוד ולא כלום, יש שם ספרים מאחור, למי שיש. אז זה עד לפה הפתיחה של הקדמה של המבוא. עוד שתי יסדות, יש פה פרצופים חדשים, אנחנו הרבה פעמים טועים מלחשוב שהעיקר זה התכלס. אנחנו טיפוסים של העולם הזה, העיקר זה התכלס. תן, אנחנו עושים דברים, והעיקר מה אתה עושה. אבל אנחנו למדים שגם בעולם התיקון יש מה שקודם לתיקון, התיקון המעשי. זה עצם הידיעה מה לתקן, או נקודת המוצא. למשל, אנחנו תמיד מדגישים פה שחכמנו אומרים למה בתפילת 18, תפילת אתה חונן לאדם דעת קודם לתפילת התשובה. וישיבנו השם אליך ונשובה. למה זה לפני זה? אומרים חכמנו, אם אין דעת, תשובה מניין. אם אתה לא יודע מה לתקן, מה אתה יכול להתפלל? על תשובה על מה? קודם אתה חונן לאדם דעת, אחרי זה תשובה. או אולי זה יופיע בצורה מאוד בוטה, בדברי חז"ל, הגמרא פסחים אומרת, שהיה בירור יסודי. מה גדול יותר, תלמוד או מעשה? תלמוד או מעשה? אומרים חכמים, נמנו וגמרו שתלמוד גדול יותר. למה? כי תלמוד הביא לידי מעשה. יש פה איזה סתירה פנימית, אם לא שמתם לב. אנחנו מחליטים שתלמוד גדול. למה תלמוד גדול? כי הוא מביא לידי מעשה. אז מה גדול יותר? המעשה. מה אתה עושה לי? נמנו וגמרו שתלמוד גדול יותר, כי תלמוד הביא לידי מעשה. אז תחליט. אם התלמוד, בסדר. אלא מה אנחנו חושבים? מסביר המעל שאנחנו טועים בהבנה שלנו. זה לא תלמוד גדול יותר שהוא כאמצעי למטרה, שהמטרה היא המעשה, והתלמוד גדול יותר כי הוא מביא לידי מעשה. לא כמו שאנחנו מבינים בפשטות הראשונה שלנו, אלא מה המובן של זה? תלמוד גדול יותר, הוא כל כך גדול שהפועל יוצא של התלמוד זה המעשה, לא כאמצעי למטרה. זאת אומרת, מה שיוצא מפה זה שהתלמוד הוא הבסיס. כך גם בנושא מידות, בכל דבר. אם אתה לא לומד את המידה עצמה, מה תדע לתקן? אבל אתה מתמלא כולך בהבנת אותה מידה, ואז מלא אתה יודע לחזק את הצדדים החיוביים, אתה גם מתקד את הדברים השלילים. אז לכן פה אנחנו מעריכים הרבה מידת הגאווה, כי היא מידה מאוד מאוד חלשה, לפחות אצלי, ודחתי מן הסתם עוד כמה אנשים שהייתי במפלגה, שאותה צריך לתקן. אז זה הפתיחת הקדמה של המבוא של הכריכה, של מה שאנחנו יכולים להגיד היום, בדברים עצמם. אז אם נחזיק בעמוד כף למשל, והתחלנו את זה גם פעם שעברה, אבל אז אני מדגיש עוד פעם, אם משהו לא ברור, אפשר להקשות. הענב השלם, מצייר. אתם רואים? באמצע ברך, בעמוד כף. הענב השלם מצייר תמיד נגד עיניו מגרעות עצמו, מפני שדחף חייו העיקרי הוא בקשת השלמות והחתירה הבלתי פוסקת אליה. ולעומת זה, יתרונות של זולתו, ממנו יוכל ללמוד ולדקד דרכיו. אדם הענב יודע את מגרעותיו. אבל לא טיפול שכל הוא מחפש את החסרונות של עצמו. הוא קודם כל מודע לחסרונותיו. ממילא, אדם שמודע לחסרונותיו, ראינו את זה פעם קודמת, הוא יגיד את זה בהמשך גם בכמה וריאציות, הוא ממילא רואה את מעלות חברו. מי שרואה את חסרונותיו, הוא מבין שהוא לא השלם. ממילא, אם הוא לא השלם, אז יש קצת שני, סיפרתי פה את הסיפור, שפעם, עשיתי זה בקצרה, קבוצת אברכים ממרכז הרב, בחורים, נסע לעמק ישראל, היה שם דיון, מה עושים הנוער בזמנם הפנוי. אז היה שם קבוצה מתל אביב, קבוצה מהקיבוץ, וקבוצה מישיבת מרכז הרב. ואותם בחורים שבאו לאותה ישיבה, דיבו, אז הוא, מה אנשים עושים בזמן הפנוי? אז בתל אביב הם הולכים סרטים, הולכים פה. קם אחד הבחורים בישיבת מרכז הרב, אמר, אין לנו זמן פנוי. אנחנו לומדים תורה כל הזמן, תורה זה העיקר, זה החיים, זה הכל. ואז קם מישהי מהקהל, והצביע ואמרה, אז מה יש לכם ללמוד מאיתנו? אז הוא התפרץ עליה ואמר לה, כלום, אצלנו הכל בתורה. וזהו, וכולם היא שתקה, התיישבה, התייבשה. זה, אותם בחורים באו לרב צבי יהודה הביתה. ושאלו איך היה, והיה טוב, וזה קידשנו שם שמיים, והיה הכל בסדר, ומה היה? הנה, איזה בחורה אחת בקהל שאלה, מה יש לכם ללמוד איתנו? אז אמרתי לה, אין מה ללמוד, מה אנחנו? הרב צבי יהודה צעק עליו, אתה לא מתבייש? בשביל זה נסעת עד עמק יזרעאל? בשביל להגיד לה שלך מה ללמוד ממנה? אז צריך לדעת, אתה לא, ברגע שאתה אומר, אני, כל השלמות אצלי, אתה בבעיה קשה. אבל אם אתה מודע שיש לך חסרונות מסוימים, ממילא תראה גם את מעלות של השני. איזה הוא חכם לומד מכל אדם, לא לומד מצדיקים ומקובלים. לומד מכל אדם. אז זה היסוד של הדברים. עוד פעם, ענב השלם מצייר תמיד נגד עיניו בגרעות מצומות. מפני שדחף חייו העיקרי הוא בקשת השלמות והחתירה הבלתי פוסקת אליו. לעומת זה, יתרונות של זולתו, ממנו יוכל ללמוד את הקדר רחב, עד אשר יכבד מאוד כל אדם בעיניו. כדברי חז"ל, היודע בחברו שהוא גדול ממנו אפילו בדבר אחד, חייב לנהוג בו כבוד, כי יש לך מה ללמוד ממנו. ובפרט, אוהב הוא ומכבד את הכלל כולו, וקשור לחברה בקשר אידיאלי, כי בה מוצא הוא את מלוא היתרונות ונקודות החיוב שהוא מחפש. המדרגה יותר שלמה זה שאדם מבין שהשלמות, השאיפה לשלמות נמצאת בכלל, ולא בפרט כזה או אחר. לעומת הענווה הטהורה, העדינה והצילית, הנה, גסות הרוח באה מההפלגה הדמיונית העוברת כל גבול, המייחסת לעצמה את כל חמדה וכל גדולה, אפילו אם תהיה רחוקה ממנו עד מאוד. זה כבר משלב פה את כל הסעיפים שאמרנו בפעם הקודם, לפני כמה דקות, על מה המניע למידת הגאווה. יש פה גם אהבה, גם דמיון, גם אהבה יתרה, וגם חשיבה שיש לך את המידות הגדולות האלה. מפני שלא את האמת היא מחפשת, כי אם סיפוק אהבת עצמה נפרזה, ודעתו תזוח, ולא יישא עין לשום מחזה המראה לו חלישות, כוח וחסרון השלמה, ולא יראה כל יתרון במי שחוץ לו. כל הזמן הוא יחפש סיבות למה הוא צודק, למה הוא כזה. קצת מזכיר לי, הייתי בחור צעיר, אז הייתי אוהד את אחד הקבוצות. לצורך העניין נקרא לה הפועל תל אביב. בצעירותנו. הייתה קבוצה סנועה בכל הארץ, בזמני, אני לא יודע מה היום. והייתי אוהד הפועל תל אביב, והם היו מקום האחרון בליגה. אבל כל הזמן התווכחתי עם כולם שהם הקבוצה הכי טובה בארץ. לא משנה מה הייתה. אבל הפסידו, ואתה במקום אחרון, מה אתה עוד רוצה? לא, הם הקבוצה הכי טובה, וזה, השופט לא היה בסדר, וזה לא היה בסדר, והמגרש עקום, והכדור לא עגול, וכל הסיבות שבעולם שאדם מביא. אתה חי, אתה נמצא בעמוק על עצמך, וממילא אתה תמיד צודק, האמת אצלך, בעיה. הידיעה שיש בכללות הכוח המתפשט של, על כללות הגבייה, כוח הנפש המתגלה בגוף, חלקים כאלה שצמצומם הוא הטוב וראוי, ממילא מצב זה, מציאות זו, מנמיכה את הקומה מעט עד שמונעת אותה מסקיפה של גאווה דוקרת את זולתו. כשלמדנו קודם, בפעם הקודמת, שיש מצבים שבהם אתה, יש באדם כוחות חיוביים, כוחות שליליים, וענייננו את הכוחות המכונים רעים, שליליים, לתת להם גבולות. לא לבטל אותם, כי אנחנו צריכים אותם לעבודה, אבל צריך לתת להם גבולות. בשונה מהפסיכולוגיה הרגילה שאומרת, תן לכל כוח לפרוץ, תעשה הכל. לא, אני באה היהדות ואומרת, לא. יש כוחות, חיובים, קדום ברע טוב, ברע רע, יש רע במציאות, אבל אתה עיננך לקחת הרע, ואיתו יחד לעבוד הקדוש ברוך הוא. לשחרר אותו, לתעל אותו נכון, כמו שהסיפור של יש לקיש עם רבי יוחנן, יש לקיש היה טיפוס גנגסטר מלסתם את הבריאות, כזה עם גופה, ו... הוא היה שחה בירדן, ראה אותו רבי יוחנן, שהוא עושה סלטות שם בירדן, עושה כל מיני דברים. אז מה הוא אמר לו? הוא לא אמר לו, עזוב אותך מכל השטויות האלה. הוא אמר לו, חילך לאורייתא. קח את הכוחות האלה, תתעל אותם לכיוון התורה. והמשך, למי שיודע, יודע, מי שלא, בהזדמנות אחרת. צורת הליכתו של האדם מבטאת, בלא שהתכוון לכך אפילו, את עומר הכרתו הפנימית. את רמתו הנפשית המוסרית, בהכירו שיש בו חסרונות הנדרשים להשלמה, מבחינה רוחנית ומוסרית, מבחינת תורה ויראת שמיים, והכרה זו חקוקה בו כידיעה, כהכרה פנימית חיה הקבועה במרכז אישיותו, מורמכת קומתו מעט בצניעות ובענוות חן, ואין הליכתו בקומה סקופה. מי שמבין שיש לו מה לעשות, מה להשתלם במציאות, שהוא עוד לא כליל השלמות, בכל מיני תחומים, יראת שמיים, מידות, מוסר וכו', ממילא, ההליכה שעוד לא תהיה הליכה עם אף למעלה, כמו שאנחנו קוראים לזה, עם חזה נפוח וכו'. הוא, תהיה לו זה, אתה תראה את זה בהליכה שלו. לא שבכוון הוא הולך ומקופף את קומתו, אלא כן הוא בדרך הטבע. ואילו כאשר חש בקרבו שאינו חסר מאומה, שבו כל הטוב, כל האמת והצדק, רק הסובבים אותו חסרים הם, בעלי מומים ופגמים, נמתח גופו בסקיפה של גאווה דוקרת זולתו. אתה הולך. שופוני אנש, כמו שאומרים ביידיש. אני, ואפסי עוד, רק אני, רק אני, רק אני. לעומתו אדם שמבין שהוא עוד לא כליל השלמות, הוא, אתה תראה, בצורת ההליכה. אומר, החיים יבוא לידי ביטוי בצורת ההליכה שלך. ומי שהרב פה עומז לגמרא עצמה, שבנו ציון הלכו בקומה סקופה. מבטא את מידת הגאווה שהיה להם לבנו ציון. אז פה הוא אומר שההליכה עצמה היא מגלה איפה מקומך. ואם אתה הולך בקומה סקופה, ממילא אתה השלם, ואין לי מה ללמוד מהשני. בסדר? אני חוזר ככה במהירות על מה שעשינו פעם קודמת. אתם... נשמע כמו שבת הגדול כזה, דרשה, בסוף המיכל מן הקשייה, קדיש ונלך הביתה. תאור. והנה, העיוורון של הגאווה, כשהוא מגיע למום מדרגתו, הוא מאבד את העולם. את העולם הציבורי, החברתי, מפני שאי אפשר עוד לחיים של חברה ואגד ציבורי להיות מתפתחים כל זמן, שלא תהיה הכרה פנימית בכל אחד שיש לו איזה דברים וכשונות שהוא נמצא על ידם חסר, והשתלם רק על ידי עזר חבריו. זאת אומרת, כשאתה כל כולך, אין לך מנות מאחר, וזה נגע שפוסה בכל החברה, זה חורבן של הבית. אין פה משהו אחר. הכלל עצמו מתפרק. ברגע שאתה חושב שאין לך מה ללמוד מהשני, אין פה חברה, אתה לא צריך את השני, אלא אם כן שישמש אותך, שיש שפוט שלך וכולי, אבל אין לך מה ללמוד מהשני. המציאות הולכת ונהרסת. זה מה שקורה בהמשך. כאשר נופלים היחידים ברמתה המוסרית, עומד לנגד עיניהם אהבת עצמם בלבד, אף החברה מהווה אז עבורם חומר גלם לטיפוח פולחן אישיותם, אמצעי לסיפוק הנאותיהם הפרטיות, האנוכיות ומלאות הגאווה, אין בעיניהם ערך אמיתי לחיי רעות וחברה, ואינם חפצים בהם אלא כדי לקבל הערכה רחבה לאישיותם והרצה למעשיהם ולכישרונותיהם. חברה כזאת היא מפורדת ומפורדת, ללא כל חיבור אמיתי פנימי בין יחידיה. להפך, כל יחיד בחברה הרי הוא כאויב וכמכשול לזולתו. כל המגמה, אתה מחפש בכל השני, כל פעם שהוא אויב שלך. הוא כל הזמן מחפש איך לתקוע אותך, איך להתאפס על גבך. היה פעם איזה מישהו באחת היחידות, לא בצבא, אבל ביחידות משהו מסוים, לא רוצה סתם להוציא לעז על... והוא עזב את אותה יחידה. אז אמרתי לו, למה עזבת? למה... אמרתי לו, יש שם פירמידה מאוד צרה. כדי להתקדם, אתה חייב לדרוך על השני. אתה חייב לרמוס את השני. לא יכולתי. אני ראיתי שאחד מלך על השני, אחד ו... אספתי לכם סיפור שהיו שני מגדים באחד החטיבות שהתחרו על... היו מועמדים לתפקיד מגד. אז הם החליטו ביניהם, כל אחד ידבר בשבח השני בלבד. ככה הם סיפרו לי שניהם. וברוך השם, הוא אמר לי, בא אחד המגדים, ידיד שלי, חבר שלי. אז הוא אמר לי, זו הייתה החלטה. איך שידענו שנינו מועמדים, ניגשנו אחד לשני, אמרנו, שמה, אף אחד לא מלך על השני. שנינו דברים בשבח השני. ומי שיבחר, יבחר. והשני בעזרת השם גם, ובין אחד נבחר, אחד נבחר. ומחזור אחרי זה, השני גם נבחר בתור מגד, ושלום על ישראל. תגיד, יש זמן. מה זה זמן? מביאים את השעון והזמן עובר. זאת אומרת, הגישה צריכה להיות בשונה. למה אתה כל הזמן רומס את השני ונתפס עליו, ואתה כל הזמן מחפש את עצמך, ואין פה צד של חברתיות, ראות. החבר הוא שכך כל שמה שלך להתקדם בחיים, או איזה מדרגה לדרוך עליה ויקפוץ קדימה יותר. לא תקין, זה מתחיל חורבן של של החברה.
מה המצב האידיאלי?
זה
גם יש
מצב כרסן.
אני יכול ללמוד ממך,
אני יודע, אני חבר שלך. אז זה גם מידת גאווה. אתה יכול ללמוד, אדם יכול ללמוד מהשני, לא בתנאי. ברגע שהוא, אז קודם כל הוא מודע לזה שהוא חסר. זה כבר יודע לו את האף. כי הבעיה ההפוכה, היא ברגע שאתה חושב שאדם חושב שהוא שלם. ברגע שהוא חושב שהוא שלם, אז מה יש ללמוד ממך? ברגע שאני מגיע למצב שבו אני, אוי, יש לי מה ללמוד ממך, כבר אני קצת חסר. בוא נתחיל בזה, זה כבר מדרגה גדולה. לא פשוט. שאנשים בעלי גאווה, אין, מה יש ללמוד ממך? מה, כולי, אני נמצא ברום על אולימפוס, שיש סכן גדול, כיפה גדולה, ציציות. מי אתם בכלל? אז פה מתחיל החורבן הגדול של האדם עצמו. אבל ברגע שאדם מתחיל בענווה, הוא מבין שהוא לא שלם. אתה מבין שאתה לא שלם, יש לך חסרונות, אז זאת אומרת, אתה תחפש את השני, את הדברים החיוביים, ולא את השלילה.
מתוך מה אני מתחפש את הדברים החיוביים? מתוך זה שאני רוצה לדבר אותם בעצמי?
כן, כדי להשתלם יותר. המגמה של האדם, להשתלם בחיים, להיות אדם יותר מוסרי, יותר ערכי, יותר טוב, מיטיב לזולת.
לא רק בשבילו, זה חלק מהמגמה של...
אבל זה מתחיל בך, אתה רוצה להיות יותר טוב.
כן, ברור, אתה לא רוצה כל מחשבה הזאת שאני עכשיו מתעלם מוסרי בשביל עצמי.
ודאי שלא, בגלל שאתה שייך לחברה ולעם, ושיש לו ייעוד ותפקיד, זה מדרגות שולחות ועולות.
זה עונה לו על השאלה. זה לא אינטרסנטי, כי זה לא בשביל עצמך.
כן, אבל...
כל ההתעלות שלך זה בשביל כולם.
כן, אבל יש מצבים שבהם הוא צודק בחשש, שמה אתה הופך להיות, אני זוכר שפעם אחת... בחור צעיר במכון, ישבנו קבוצה של חבר'ה במכון, אמרתי, דפקתי על השולחן, אמרתי, רגע, אולי אנחנו פה כי נוח לנו להיות פה. שהוא חבר'ה, אידיאליסטים, טובים, לא גונבים, לא מאמים, יש אוכל, יש הכל. אולי אנחנו פה לא לשם שמיים. כי בסך הכל בואו נחשוב קצת, עם כל הכל שבדבר. אתה יושב פה במכון מהיר, שומע שיעורים טובים, הכל נחמד, הרבי גם מדבר איתך שהכל טוב, כולם טובים. אז אולי יש פה איזה מומנט מסוים שהוא לא כל כך שלם. טוב, עדיף זה מאשר לעשות דברים שליליים. אבל אדם צריך מדי פעם לבחון את עצמו, האם באמת, מה מניע אותו, מה גורם לו לעשות מה שהוא עושה. זה מה שדיברתי קודם כל, נקודת המוצא היא מאוד חשובה. לאו דווקא המעשה, אלא מה המטרה, מאיפה אתה בא ולאן אתה הולך, מה המגמה שלך. ממילא, הכל נעשה אחרת. אני תמיד מביא, בשבילי זה מעין אף טיפוס כדוגמה למה שחכמים מביאים בגמרא בקידושין. אני אחזור לזה הרבה פעמים, כי כדי לחדד את הדברים. הגמרא אומרת שיש אדם שמאכיל את אביו בציונים, כלומר, בשר מאוד מכובד ומאוד חשוב לעניני הטעם בנושא בשרים, ואין לו חלק לעולם הבא, ויש המעביד את אביו ברחיים, ויש לו חלק לעולם הבא. איך זה? זה שנותן אוכל לאביו, נותן לו אוכל מכובד. והשני, ההפך, מעביד אבא שלו בעבודה מאוד קשה, עבודת רחיים. מסבירים שמה, שהכוונה, אדם נותן לאבא שלו לאכול, אבל הוא כל כך חשוב, לאבא שלו זלזלני. כך תאכל, תגבור מהר, יאללה, תעוף, תעוף לי מהעיניים. אז אמנם הוא מאכיל אותו אוכל מאוד טוב, אבל איך שהוא זלזלני כלפי אבא שלו. לעומתו השני, מעביד אבי ברחיים, כי הוא עבד ברחיים, ובאו לקחת את האבא לצבא של הגויים. אז הבן אומר, אבא, בוא תחליף אותי ואני אלך במקומך לצבא. אז הוא שוחק לו רבה. אז זה לא משנה כרגע המעשה, מה שאתה עושה, אלא מה היחס הנפשי שלך לעצם המעשה, מה מניע אותך למעשה עצמו. וזה איך כל הזמן אנחנו צריכים לחדד לעצמנו. זה כל הזמן שאנחנו לומדים פה, שנקודת המוצא, הוספת הדעת שלנו, היא זו שתגרום למעשים שהם היו מעשים יותר טובים. מגמתיים, אידיאליסטיים וכו'. ככל שאתה מרבה בזה, אז המעשה הולך ומתחדד לכיוון היותר חיובי. והוא פחות עם נגיעות אישיות. תמיד יש את הנגיעה האישית שהיא צריך אותה, אנחנו בני אדם. יש מלאכים שהם מלאכים, אבל יחד עם זה, כמה אחוזים יש את המניע האישי, הנגיעות האישיות הקטנות, לעומת כל המגמה הכללית. אז זה פחות או יותר. עוד פעם, כאשר אופלים יחידים במטה המוסרית עומדת לגד עיניים באהבת עצמם בלבד, אף החברה מהווה את אז עבורם וכל מגלם לטיפוח פולחן אישיותם, אמצעי לסיפוק הנותן והפתיות, הניחות ומלאות הגאווה, אין בעיניהם ערך אמיתי לחיי רעות וחברה ואינם חפצים בהם, אלא כדי לקבל הערכה רחבה לשותם וערצה למעשה ולכישרונותיהם, חברה כזאת היא מפורדת ומפורדת, ללא חיבור אמיתי פנימי בין יחידיה. להפך, כל יחיד בחברה הרי הוא כאויב ומכשול לזולתו, מפני שאף הוא מושך מבטים והערצה וגורע בזה את חלקות של האחר. החיים החברתיים נראים אמנם כלפי חוץ כמפותחים מאוד, הכל יושבים, משוחחים ומלהגים, צוחקים ונהנים, אך באמת, בפנים פוסים הרקבון והשחיתות. אין קשר חי של אהבה וכבוד בין היחידים, אין יסוד אידיאלי המקשר בין הבריות, מפני שאין הם זקוקים לחברת זולתם, כאידיאל, כמטרה, אלא לסיפוק הנאותיהם, הגסות של בניין תדמיתם העצמית, ומלא אין קיום אמיתי לחברה זו. זה פחות או יותר, פחות או יותר מה שאומר רבי שמעון בר יוחאי בגמרא הפורסמת, שבעקבותיה הוא בורח למערה. שאחד שיבח את הרומאים שהם עושים קשרים ושווקים וכולי, אתם לא מבינים מה הם עושים זה. בשביל המיסים, בשביל השיב שמיים כל מיני בנות לא מוסריות. אתם שוכחים מה המגמה של אנשים האלה. לכאורה המעשה נראה טוב, עד כדי כך שאחד החברים משבח את המעשים האלה, יש קשרים, יש שווקים, יש הכל טוב ויפה. לא, 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 לא. יש פה משהו מניע שהוא זה שמניע את הכל, והוא משהו לא מוסרי בכלל. אהבת הכסף, או השחיתות המוסרית. כאשר הנורמה החברתית על פי המחנכים ואותם מעריכים, היא היוקרתיות המופגנת כלפי חוץ, ברכוש, במקום המגורים, והלימודים, מרוקנת החברה מכל הערכים חשובים ועיקריים, והיא הולכת ומתפוררת מתוכה פנימה, ומגיעה לשפל המדרגה של גוי חוטא עם כבד אבון. המשך קיומה עלול להרבות את הנזק והשחתה לאין שיעור ולא אפשרות תיקון ולעלייה. מפני שהיחידים החפצים לבנות את תדמיתם האישית בעיני חבריהם, ישתמשו במרחב אפשרויות העצומות שבחיים החברתיים, במשאבים, בכוח ובעוצמה, רק לצורכם הפרטיים והקטנונים, ועל כן מוכחת היא החברה כזו לפרועתה ולתיקונה, להתפרד ולהתפזר בעצת השם. שזה המצב, התיקון של חברה כזאת, שבירתו היא תקנתו. כי אין פה שום אגד, שום מצב חברתי או לאומי, ניקח את זה במעגלים יותר גדולים, ולכן מפני חטאינו גלינו מארצנו, אתה צריך לשבור את המגמה הזאת ולהתחיל תיקון מהיסוד. לא כן היא החברה האידיאלית. איזו היא דרך שידבק בה האדם, ישרה שידבק בה האדם. רבי יהושע אומר חבר טוב. מה זה חבר טוב? שמוכיחו, כשראה אותו עושה דבר שאינו הגון. בהכרת החסרות העצמיים, מתגבר החפץ להתערות בחברה כדי לקבל ולהשלים מריבוי הכוחות שבה את המעלות החסרות. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכשרונות במקום אחד, לא באיש אחד, כי אם מפוזרים עם הכשרונות והכרח השלמות, שהוא כוח המושך היותר אידיאלי, הוא הגורם להימשך אחרי האחדות הרוממה. הרב כותב בספר אורות, פסקה באורות, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו. הוא עשה צדקה. במה? בזה שהוא לא שם את הכל במקום אחד, אלא פיזר את זה. אם הוא פיזר, ממילא אתה מבין שאני צריך את השני, ואני צריך אותו, וכל אחד צריך את האחר. בלעדיהם לא נוכל לזוז קדימה. אין, אתה חייב את האורגן הלאומי שלנו ברמה הלאומית, או האורגן החברתי, כי בלעדיו, לא לצורך, אתה לא יכול להתקיים. הוא יש לו כישרונות מסוימים, זה יש לו כישרונות, כל אחד עם הכישרונות שלו. רק הרבה פעמים יוצא לנו, לצערנו הרב, אני אומר את זה בכאב קצת ובמוסר לעצמי, שאנחנו יכולים הרבה פעמים תפיחה על השכם להגיד, אנחנו, 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 או הביטוי המפורסם, אנש, מי שלא יודע, זה אנשי שלומנו, כל מיני קבוצות. אנחנו הטובים, אנחנו הזה, אנחנו הזה. וזה טעות. ברגע שאתה מבין שהקדוש ברוך הוא פזר את הכשרונות ואת הכוחות בכל המרחבים, אתה מבין שאתה לא שלם, ואתה מבין שלך מה ללמוד מהשני. ואם אתה מבין שלך מה ללמוד מהשני, אתה מבין שאתה חסר. במהלכה הראשונה אתה כבר חסר, כי אתה מבין שהכשרונות לא אצלך. אז רב צבי יהודה כותב באחד המקומות שקבוצה שחושבת שכל הצדק נמצא איתה, היא כבר טועה. הצדק לא איתה. אנחנו צריכים את כל המארג הכללי, שיחד איתו אנחנו בונים ומתפתחים. וזה מתחיל אפילו במצבים של זוגיות, של בעל ואישה. אעשה לו עזר כנגדו. מסביר הנציב, איך אתה עושה עזר? זה שהיא כנגדו. זה שהיא כנגדו, זה האיזון שלו. כי אם הוא חושב שאין לו מה להתאזן מהשני, אתה פה נמצא לא במצב של משפחה, אלא באיזה ממלכה של דיקטטור, שכל הזמן הוא האמת אצלו וכו'. מדי פעם, זה קורה הרבה פעמים, מי שנשוי מבין מה אני אומר. אם אתה טיפה מקשיב, אתה מבין כמה אתה טועה. אתה טועה, יש פה טעויות, לפעמים הן כואבות מאוד. כי אתה חושב משהו מסוים, ואז האישה מנחית אותך לקרקע. וגם האישה, הגבר מנחית אותה, זה לא חד צדדי. אבל אנחנו פה גברים, אפשר לדבר גנותנו קצת. זו המציאות. שאתה מבין שבשני יש גם דעה נכונה. אמרתי לכם ש הייתי פעם במין סימפוזיון כזה, חוג בית יותר נכון, באחד הבתים. אני הייתי, הסעתי את הרב אלישע וישליצקי למקום הזה, אז הייתי שם. הייתי נוכח. היה שם כמה אנשים, ביניהם היה אחד מרצה לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, והיה אחד עורך דין, מורה, גננת, ישבו כמה זוגות, אבל יש הגיע, והציגו כל אחד את עצמו. כל אחד אמר, אני זה וזה, אוניברסיטת תל אביב, זה, אני זה משם. אז הגיעו לרב אלישע. אז אמרו לו, ואז הוא אמר, אלישע מירושלים. אז קפצו עליו, אמר, זה היה פה אחד, אנחנו נשאיר אותך בתל אביב. אז הוא אמר להם, זה ככה באמירה מאוד מאוד תקיפה מצד אחד, אבל מאוד עדינה. הייתי שם, זה לא שמועה, הייתי שם. הוא אמר להם, אם האמת היא בתל אביב, אני נשאר בתל אביב. שמעתם המושג דממה אלחוטית בצבא. דממה אלחוטית הייתה שם. הם התייבשו. כי זה היה כל כך אמיתי. כאילו, מה אתם מאיימים עליי? אני מחפש את האמת. אז אם האמת היא פה, אני אשאר פה. מה אתם מפחידים אותי? זאת אומרת, אדם צריך לדעת. לא כגאווה. אם האמת היא אצלך, אני בא אליך. חתם סופר אומר את זה בחריפות. הוא אומר את זה, מה זה דיין שדן דין של אמת? הוא אומר לחתם סופר, זה דיין שבדרך כלל שומע את הדעה של השני. אז אנחנו תמיד, בנוח שבעולם, כשאתה שומע הדעה המתנגדת, יש לך הסברים פסיכולוגיים למה הוא לא חושב כמוך. הוא כמו צד שמאל, הוא שמאלני, הוא ימני, הוא מתנחל, הוא גבעוני, הוא כזה והוא כזה והוא כזה, ופתרת את הבעיה למה הוא לא חושב כמוך. אומר לך אתה מסופר, זה לא נכון. אומר לך אתה מסופר, דיין שדן דין של אמת, זה דיין שחושב למה אני לא חושב כמו, ודן בדבר עצמו. דן, עם עצמו קודם כל, ואז הוא מחליט, למשל, שהשני צודק, אומר לך אתה מסופר, יגיד שאני מודה לך. איך אתה מודה לו? מה? אומר לך אתה מסופר, אתה מחפש את האמת, או אתה מחפש להיות אתה צודק? מה אתה מחפש בדיוק? זה גבול מאוד דק, אבל מאוד תאומי, בהבדלים. אם אתה מחפש להיות איש אמת, מה אכפת לך להגיד שהאמת אצלו? תרוויח, הרווחת, הגעת יותר לאמת. אבל אם אתה מחפש להיות אתה צודק, אומר לך אתה מסופר, מגיעים להתנצחות ועיבוד האמת. ככה לשונו של אחד המסופר באחד התשובות שלו. אתה מחפש איש אמת, מה אכפת לך להגיד שהוא צודק? לא על כל דבר, בגלל שהוא צודק כמובן, לא על כל מילה אתה אומר אתה צודק. מה אכפת לך להגיד שהוא צודק? אבל לפעמים מידת הגאווה, והפסדתי במערכה, צריך לומר, יש תוכניות כאלה בפעם, אני לא מכיר את הטלוויזיה, אבל פה פוליטיקה, כל מיני דברים כאלה, שמה, אתה רואה התנצחויות של אנשים, אין פה מגמה שבירו האמת, להגיד, טוב, אני מסכים איתך. אבל הפסדת את המערכה, למה הביאו אותך לתוכנית? שיהיה אקשן, שהרייטינג יגדל, אני יודע מה? אבל זה לא מעניין אותי כלום. אני יותר התקרבתי לאמת. אני תמיד אספר סיפור שהוא יבטא קצת אליי. יש כמה סיפורים כאלה. אני אוהב סיפורים דרך אגב. כי סיפורים מורידים את האידיאלים למציאות. היה אחד חסיד שכל שנה היה שולח בחודש אלול את התפילין לבדיקה. אצל סופר סתם מסוים. היה לו סופר סתם קבוע שולח לו את התפילין לבדיקה. הוא התבגר, היה לו קשה, ההליכה הייתה קשה לו. אז הוא החליט לשלוח את התפילין עם הבן שלו לבדיקה. אז הבן הלך לסופר סתם אחר. הסופר סתם הזה מצא שהתפילין יש לו עם פסול מעיקרן. בכתיבה עצמה יש פסול. אז התפילין פסולות. זאת אומרת, אבא שלו הניח תפילין פסולות. אז הוא לא יודע מה לעשות, הלך לקח מגמח תפילין, עד שיזמין לאבא שלו תפילין. הוא בא לאבא שלו, בתחילו אורחים, הוא אומר לאבא שלו, אבא, תשמע, ככה כאילו מצטדק, התפילין, פסולות, אבא, אתה מתביא את התפילין. התחיל לרקוד. אז הוא חושב שהשתבשה עד האטום, מה שנקרא, הוא אומר, אבא, התפילין פסולות. הוא אומר, כן, אני יודע, הבנתי. הוא אומר לו, מהיום, אני אניח תפילין כשרות. מה אנחנו היינו עושים? אני הייתי, מה הייתי עושה? הייתי מקלל את הסופר סתם ההוא, שרימה אותי, והייתי בוכה על זה שכבר איקס שנים, אני כבר לא מניח תפילין כשרות, והייתי... למה? אני עכשיו תהיה יותר טוב. מה אתה מחפש להיות? יותר טוב או לסוק על אנשים? אז מי היום תהיה יותר טוב? איזה נקודת מוסר לחיים שלנו ננסה ככה? תגיד, אני מעכשיו נהיה בן אדם יותר טוב. אני עכשיו התקרבתי יותר אל האמת. גם האמת היא נמצאת אצל מי שלכאורה האויב שלי בדעות. אז מה אכפתי להיות קרוב אליו אם זה מביא אותי יותר אל האמת? למה? כי הוא אמר את זה? אז מה אכפת לי אם הוא כזה וכזה וכזה, ואני הפוך מזה. אבל בינתיים התקרבתי אל האמת. נקודה מאוד חשובה. וזה קל לדבר עליה, קשה מאוד ליישם אותה, כי מידת הגאווה לא נותנת לך את זה. אתה תהיה מודל. אני זוכר, אני מכיר את עצמי בוויכוחים. אני מתווכח לצורך הוויכוח. באיזשהו מקום אתה יודע שאני צודק. אבל מה, תגיד שהוא צודק? מה פתאום? זה קורה לפעמים בחברותה, בכל מיני מצבים בחיים, כל אחד מכיר את עצמו ובוחר. אני מדבר על אנשים ממוצעים, לא מדבר על גאונים או מלאכים או זה. אנשים נורמליים, נורמטיביים, זה מה שקורה לנו, לצערנו הרב. אתה הרבה פעמים מתווכח בתוך הוויכוח, כדי שלא תצא מפסיד מהוויכוח הזה. מה יקרה? אז זה נקודה מאוד חשובה. אז עוד פעם. ישעיהו הנביא מתאר איפה בתוכחתו את סיבת הסיבות של החורבן. אין שאלות, הכל ברור, הכל נהיר, הכל בסדר, הכל... חבר'ה, אתם רוצים לי להרגיש מידת גאווה שכאילו אני צודק והכל האמת אצלי ואין אין זולתי.
יש לך שאלות במחשב או שזה משהו?
לא, אני לא עונה לשאלות, אני לא מתייחס לזה. שיסליחו. לא, הם יודעים, הם לא שולחים שאלות. אני אוהב נשמות, אני לא אוהב... אני מדבר איתכם, אחרי קשה לי כשאתם לא מגיבים, אז שהכל... טוב, לא, בואו לא נבקר, יש בזה וחשובים גם, עובדה שמשתמשים בזה לטובה. ישעיהו הנביא מתאר אפוא בתוכחתו את סיבת הסיבות של החורבן, החברה המתפורקת בתוכה מפני ריכוז בניינה, סביב התדמית החיצונית היוקרתית האישית, ולא סביב אמיתת תיקון הנפש, הדעות והמעשים. אומרת לכם כבר פעמים שואלים פה את החבר'ה, מה אתה עושה בכל מהיר? מה יצא ממך? מה דיר רב, שוחט, מועל, מהנדה, מה תצא פה? עובדים פה על המידות. על עולם מאוד חשוב. על עולם הנפש. שצלנו רב, הוא לא מטופל בשום מקום. אתה הולך לפסיכולוג, הוא שומע אותך, ואתה עוד משלם לו כסף. אבל זה לא זה. אנחנו עובדים על דברים... אנחנו עושים, לא פעם שלא נטעה, ואני לא מזלזל בזה, במהנדסים וכו', אבל כל הזמן, האמא הפולניה, ככה נוטים, וגם היום היא גם מרוקאית, וגם טוניסאית, וגם פרסייה, וגם רוסית, וזה, שבעצם מהנדס, עורך דין, זה אפשר להגיד במשפחה שהוא מוצלח. מה אני אגיד למשפחה? שהבן יצא חוזר בתשובה? היה רואה בדיחה, יש לשום סרט, אמרו לי בטלוויזיה, על העיקרון של איזה קיבוץ מסוים שהם חזרו בתשובה. היה תוכנית כזאת, סידור אותה, אבל לא משנה. מספרים על זה אחד, קיבוצניקים, היה להם שלושה ילדים. אז אחרי כמה זמן הבן חוזר בתשובה. אז הם היו מאוד מוכזבים, השלושה בנים. באו השכנים, אמרו, טוב, לא חשוב, יש לכם עוד שתי בנים, נו, מה? בסדר, נכון, זה לא טוב, אבל אחרי כמה זמן הבן השני חוזר בתשובה. ממש היו, ממש מצב מאוד קשה, והשתי בנים. הרוב הולך לך התשובה, וזה קיבוץ, זה פה החינוך, הוא לא בדיוק לכיוון של דת, וזה, תחזבו, לא חשוב, יש לכם בן אחד, תשקיעו בו, יהיה מוצלח. אחרי כמה זמן, הבן השלישי חוזר בתשובה. באו השכנים, אמרו, תבדקו את המזוזות, אולי יש שם משהו. אז זה, בכיוון הזה, איפה אתה שם את היוקרתיות? אה? כן, כן. זה בשביל הבדיחה, אבל. אך מדוע מוכיח הנביא את הנשים בלבד? למה הנביא אומר, יען כי גבעו בנות ציון? למה לא אמרו כי אנשי ציון, או למה הביקורת כלפי הנשים? מדוע אופי הנשים נפגע יותר ממחלת הגאווה? אמנם, אם יזדמן מחוב כזה של גאווה נוראה, באנשים שהם הכוח הפועל בעולם, בחיי החברה, אז עוד יש תרופה למכה זו. הגברים, אם הם טועים, תכף, זה לא לקחת את זה כדברים חלקיים, אין פה, אבל יש פה תיאור פנימי של תכונות נשיות שיש בהן צדדים חיוביים, צדדים המסוכנים יותר לקלקול, כמו שגם בגברים יש, אבל בנקודה הזאת, הצד הנשי יותר מסוכן, יותר מסוכן מלקבל את הדברים עצמם. אז עוד יש תרופה למכה זו, כי היא אינה נאחזת בהם באופן עמוק וחודר, כי על ידי הזיקוק של עצם הפעולות שהם צריכים להשלימן, יראה להם חסרונם וחולשתם, עד שתאבד ההכרה הגאוותנית, אם זה היה קורה בגברים. המציאות המעשית, מיישר את האיש ומעמידה אותו על האמת מתוך פעילותו בחיי המעשה ובחיי החברה, נפגשו במפגן רחב של דעות, כוחות וכישונות, המעמידים אותו מול חולשותיו וחסרונותיו. אתה... הבית ספר הכי טוב זה החיים. אתה יכול להיות זה, אבל החיים המעשיים הם אלה שיעמידו אותך במקומך. דמיון השלמות האישית, כאילו הכל טוב ושלם בו, אינו קל להתאפס ברעיונו של האיש, כאשר שוב ושוב נוכחו לדעת, על כוחו, שהרבה כוחות ורשונות של חבריו אינם בו. יש המצליחים יותר ממנו, ומשימות רבות אין בכוחו למלא, לא, ללא סיוע והשלמת זולתו. ההכרה הגאוותנית, התופס מקום בעיון ובדמיון, כאילו אני ואפסי עוד, ואין בי צורך להשלמה מהאחר, נופלת וקורסת מכוח ניסיון החיים המעשי, המראה שלא כן הוא. מי שפועל מבחינה מעשית וחי בחיים המעשיים, הוא יכול יותר קל לו להגיע למסקנה הזו מאשר מי שלא. תכף נראה. אבל הנשים שהן יסוד הנפעל בחברה, עבודה כללית, ציבורית חברתית, בפרט שכלית ומוסדת רחבה, לא עליהן תחול בתור עיקר. וכל כבודה בת מלך פנימה. לה אין מקום חיצוני שיגלה לפניה עברון הגאווה כשהוא משתרש. לכן עלולה היא בקלות יתרה לשקוע בגאווה הדמיונית. אנחנו מדברים כרגע על מצב נורמלי, לא מצב עקום, שאנחנו צריך לשפוט אותו על פיו. וגם במעמדים של הגברים, יש כאלה שהם נופלים בצדדים הנשיים, וגם כאלה שהם נשים, שיש בהם צדדים שהם מדברים על הכלל כולו, במצב נורמלי. האישה, מגמתה היא כל כבודה בת מלך פנימה, לא במהלכים של הקריירות וכולי, אלא היא עניין, עיקר הבית, היא זו שבונה את הבית. לצענו עליו, זה קצת משתבש פה, אנחנו נראה את זה בהרחבה בהמשך, מה מקור החולשה הזאת והקלקול הזה ולמה זה גורם. אבל באופן כללי, הגבר הוא יותר איש השר החוץ, הוא זה שהולך החוצה ופועל, מביא את הפרנסה, את העבודה וכולי. ולכן, האישה היא יותר כל כבודה בת מלך פנימה, היא זו שמגדלת את הילדים, הילדים סופגים ממנה הכל, לכן חז"ל יודעים לשנות לנו, התורה עצמה, לא חז"ל, אבל חז"ל בעקבות התורה, בכבוד אב ואם כתוב, כבד את אביך ואמך. ובמורה כתוב, איש אמו ואביו תיראו. אפה, יש פה שוני, נכון? בכיבוד האב קודם, במורה האמא קודמת. למה? אומרים חכמנו, היות ואדם באופן טבעי מכבד את אמא שלו, כי הוא ממנה מקבל את הכל, ואת האבא לכאורה פחות, הקדימו את הכבוד של האבא לכבוד של האמא, אז כבד את אביך ואת אמך. ואילו במורה, היות והבן מפחד מהאבא יותר, בנוהג שבעולם, אז לכן הקדימו את המורה של האמא למורה של האבא. לכן השוני הזה. אז אנחנו מדברים על נוהג נורמלי שבו האמא היא זו ש... הילד דבנה לידה, היא בונה את הצדדים הרגשיים, ולכן אצלה הסכנות הן יותר גדולות ליפול בנקודה הזאת מאשר אצל הגבר. לכן הביקורת היא כזאת. אמנם, בהתגברות המחלה, הולכת החברה כולה ושוקעת, ואף האנשים נופלים ומנהלים חייהם על פי התדמית החיצונית השטחית, אך כשם שבכל האי הגוף עלולים חלקים באוכלוסייה להיפגע יותר מהם ומתפשט הנזק לחברה כולה, כן הוא בכל האי הנפש וכגולי המידות. ישעיהו הנביא בתוכחתו בוחן את ראשית ההידרדרות המוסרית שפסתה בחברה הישראלית, ולכן מוכיח דווקא את בנות ציון, שבקלות יתר נפגעו מחלת הגאווה, והשרשה הטבעית הזאת שבנשים היא מתנחלת בטבע קשה והיום כל כך, ההופך לתפיסת החיים הרגשתם היותר עמוקה, עד שעל ידי ההשפעה של האם יצא בבנים במדרגה מפותחת כזאת, שגם כל ההכרות שבעולם לא יעילו, שפה אתה חייב חובן של הבית, של האומה. בגלל זה נפגע בנשים שהן יותר קלות מפול בנקודה הזאת. נשים יש להם מעלות וחסרות אחרים, גם בגברים. אבל המציאות הזאת, חוכמת נשים בנתה ביתה, אבל היא ילד בידה תרסנה. היא יכולה או להיות אשתו של אולמן פלט או של כוח. מי שמכיר את המדרש, אדומה את המדרש. אנחנו ממש בסוף. מצד קריבתו לאמו בשנות ילדותו, מקבל ממנה הילד חינוך והשפעה עמוקים מאוד בתקשורת רגשית, שמעבר לדיבורים ולסיפורים, התנהלותה של האם בחייה, באמירותיה ובתגובותיה, בהרגשותיה ובשאיפותיה, מחלחלת אל הילד באופן ישיר ועמוק מאוד, ומעצבת את נפשו, את לוח ליבו החלק בראשית דרכו. עם חלב אימו נקבעים בו יסודות נפשיים עמוקים שיקשה עליהם מאוד של אותם כשגדל. לכן הרבי יהושע אומרים אשרי יולדתו. לא משחרים את אבא שלו, את אמא שלו. כי היא ידעה לתת בו, לשלוח אותו לבתי מדרש עם הריסה או כל המערכות עצמם. יש כוח גדול מאוד באמא ליצור בילד. מצד שני, בגלל זה היא יכולה גם לשריש בו דברים לא שלמים. זה... שורש האמונה ושורש המרי. זה או מצב חיובי, או מצב מאוד מסוכן. פה צריך הרבה כוחות. אנחנו עבדים לזמן, אז נעצור פה. ברוכים תהיו. נמשיך פעם הבאה, אני איפה שיצאנו.